אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אני רן בנימיני ואתם על אפקט קורונה. כן, כי זה עדיין לא באמת נגמר.
בית הספר הוא קודם כל בייביסיטינג. זה מה שהוא עושה, השירות המרכזי שלו זה שירות של שמרטפות. הוא מאפשר למשק לתפקד, זה הכל, זה הדבר המרכזי ולכן בית הספר קיים. כל היתר זה תוספות.
וזה פרופסור יורם הרפז, מרצה לחינוך במכללת בית ברל, עוד מעט נחזור אליו. במהלך תקופת אווירת סוף הקורונה שאנחנו לגמרי נמצאים בה, בטח יצא לכם לא מעט לשמוע משפטים כמו הגיע הזמן לפתוח את הגנים ואת בתי הספר כדי שההורים יוכלו לצאת סוף סוף לעבודה, או מערכת החינוך היא המנוע של המשק, או משפט כמו אי אפשר באמת לחזור לשגרה כשהילדים בבית.
נתון של בנק ישראל, שימו לב, מדבר על כך שהמשק מפסיד 370 מיליון שקלים על כל יום השבתה של הלימודים. זה גם משקלל את העובדה שסבא וסבתא עכשיו לא יכולים לשמור על הילדים.
על מנת לשחרר את המשק באמת ולאפשר לך 400 אלף משפחות לחזור לעבודה, צריך לפתוח במתכונת כלשהי את מערכת החינוך.
משפט שבטח לא שמעתם זה צריך לפתוח את בתי הספר כדי שהתלמידים יוכלו לחזור ללמוד. גם עמיתנו גיא זוהר העלה בדיוק את הנקודה הזאת בתוכנית שלו מהצד השני בכאן 11.
חבל, אם בית הספר היה מקנה ידע וחינוך, אז היינו יודעים שצריך לומר שבייביסיטר זה בלעז. יש חלופה עברית זמינה לתשומת לב שרה שמרטפות הבא, או השרה.
אז למה מדברים על בתי הספר בעיקר בהקשר הכלכלי, ובכלל מה הקורונה לימדה אותנו, סליחה על משחק המילים, על מערכת החינוך, מה אפשר להבין מכל מה שהיה כאן על התלמידים ועל המורים של ישראל? האם המערכת הייתה בנויה בכלל ללמידה מרחוק? מה יישאר מכל הטכנולוגיה אחרי שהילדים חוזרים לכיתות? ולמה באמת הכל תמיד חייב להתנהל פה בבלגן? ברוכים הבאים לפרק הרביעי של אפקט קורונה. בתחילת מאי, אחרי כמעט חודשיים של סגירה, בתי הספר בישראל נפתחו בהדרגה. קודם חזרו הכיתות הנמוכות ותלמידי תיכון שמתכוננים לבגרויות, ואחר כך גני ילדים, ואז על פי התכנון יתר הכיתות. וכרגיל, כל תהליך קבלת ההחלטות לובה בדיונים עד הרגע האחרון וגם קצת אחריו, ובלא מעט בלבול בקרב ההורים והמורים. וכמו לגבי ההקלות האחרות, גם כאן דובר על סיכון מחושב. דוח מיוחד שפרסם ה-OECD מדבר על אתגרים שאיתם צריכות מערכות החינוך להתמודד בדווח הקצר המיידי ובדווח הבינוני ארוך לשנה שנתיים הקרובות. בדווח הקצר, במילים הכי פשוטות, צריך קודם כל להחזיר את בתי הספר לתפקוד, לבחון עד כמה השפיעה הפסקת הלימודים על התלמידים מבחינה לימודית ונפשית, לבדוק מה הם זוכרים ממה שלמדו לפני הקורונה, מה באמת למדו בזמן הלמידה מרחוק, ולא פחות חשוב, איך הם מרגישים. לגבי הדווח היותר ארוך, הדוח מדבר על הצורך בחשיבה מחודשת על חדשנות טכנולוגית. למשל, לבחון את הלקחים שאפשר להפיק בעקבות הניסיון של הלמידה מרחוק. אבל אל תעצרו את הנשימה בהמתנה לשינויים גדולים בעתיד. בואו קודם נעבור בשלום את הסוג של חזרה לשגרה.
בטווח הקצר, דבר ראשון, אנחנו רואים פה את המערכת עובדת בלי הפסקה, באיזשהו ניסיון להחזיר את בתי הספר למסלול, אם נקרא לזה כך, ובאמת לראות עד כמה הייתה השפעה על הילדים בהפסקת הלמידה.
לירן חוג'אינוף, הוא כתב כאן חדשות לענייני חינוך.
הדבר ראשון שאמרו במערכת החינוך, ברגע שכיתות א' עד ג' חזרו, זה הקניית מיומנויות הקריאה. זה הדבר הראשון שביקשו מהמורים לשבת עם הילדים. כי ברור לאנשי חינוך שחודשיים ישבו בבית, זה משהו שמאוד מאוד הפחיד אותם. מדינת ישראל נמצאת במצב שלה בעניין הקניית ואוריינות הקריאה, מה שנקרא, יחסית במקומות מאוד מאוד נמוכים בדוחות של ה-OECD, בעוד הרבה דברים אחרים, אבל גם בזה גם כמובן,
כלומר, רוצים להדביק את הפערים, אבל הם כאילו ישבו בבית, לא סתם ישבו בבית, הם היו אמורים ללמוד בבית, הייתה למידה מרחוק, לא?
נכון, אבל אף אחד לא באמת בחן אותן ובדק אותן, וידע עד כמה זה באמת קורה, ואיזה ילד באמת ישב לקרוא ספר עם ההורים שלו, כמו שהמורה ביקשה באותו תוכנת זום, שהם ישבו, אגב, יש מורים שישבו שעה וחצי, ויש מורים שישבו חצי שעה בלבד על נושא הקריאה בזום, ואגב, אני מוכרח לומר, לא פחות חשוב, המצב הרגשי. איך הילדים מרגישים לעניין הקורונה, מרגישים בטוחים, מרגישים לא בטוחים, מה היה בבית, מדינת ישראל נמצאת עם פערים מאוד גדולים, אני מאמין שעוד מעט נרחיב על זה, אבל מה היה המצב בבית, מבחינת רווחה, מבחינת רגשות, אלה דברים שמערכת החינוך באופן מיידי מנסה ליישם כרגע.
כלומר, בטווח המיידי בודקים מה שלומם של הילדים מצד אחד מהצד הרגשי ומהצד הלימודי, איפה הם עומדים נכון לעכשיו, כלומר, איך הם עברו מבחינה לימודית את תקופת הקורונה.
ממש כך.
ואיך בכלל משרד החינוך מסכם את כל תקופת הלמידה מרחוק?
אתה יודע, אני מדבר ככה עם אנשים בתוך מערכת החינוך ובמשרד, וגם באגפים הטכנולוגיים יותר, אנחנו עוד רחוקים מסיום, הם אומרים לי, ומסיכום בכלל, זה משהו שמערכת החינוך לא הכירה. בשבוע הראשון, אחרי שבוע הראשון שהלמידה מרחוק התחילה, משרד החינוך ביקש מההורים לכתוב לו תגובות, מה הם חושבים על הלמידה מרחוק. מאות תגובות של הורים הגיעו, משרד החינוך נכון לשלב הזה עוד לא פרסם ניתוח של הנתונים, אבל כן אני יכול להגיד לך שמאיזשהו פילוח שעשו כמה קבוצות, כמו למשל פורום קהלת, הם פרסמו, הם לקחו את כל התגובות שהגיעו, ניתחו אותם ובדקו וראו שרוב התגובות של ההורים היו שליליות מאוד לעניין הלמידה מרחוק, וזה כלל מהורים שלא הסתדרו, מהורים שטענו שהזום לא עובד, שהמורות לא מגיעות, שהן לא עושות מספיק, וגם עד כאלה שאמרו, רגע, אנחנו פה, אבל מה עם האוכלוסייה שאין לה והיא נשארה מאחור? אבל זה באמת משהו זמני מאוד, ואין ספק שיצטרכו לבדוק עד כמה זה באמת יכול לעבוד רן, אתה יודע, לטווח הרחוק. היו פה כמה דרגות של למידה מרחוק, מה ייקחו מזה ומה לא, חייבים לשבת ולעשות איזשהו באמת ניתוח, זה עדיין משהו שלא קרה במשרד החינוך.
מערכת ענקית, מסורבלת, שיש לה אינסטינקט שמרני עמוק, אין לצפות ממנה למהפכות, עם קורונה, בלי קורונה, שינויים גדולים לא יבואו ממנה.
חזרנו לפרופסור יורם הרפז.
מה מערכת החינוך למדה מתקופת הקורונה? האם עברה פה איזה טראומה כזאת שתחייב אותה לשנות לגמרי איזה דפוסים ככה מאוד יסודיים ואת מבנה בית הספר, או שהיא תתגבר על זה ותשכח את זה? אני לא יודע, אני רואה כרגע שני כוחות שמנטרלים אחד את השני. מצד אחד יעמדו רדיקליים שיגידו, הנה, סוף סוף נפטרנו מהמוסד המיושן, הלא מתאים הזה שנקרא בית ספר. מצד שני יעמדו הנוסטלגיים שיגידו, אנחנו מתגעגעים לבית הספר ותראו איזה מוסד נהדר זה וצריך להעריך אותו. אז זה מה שיהיו פה עכשיו שני הכוחות, והם ינטרלו זה את זה. אני נוטה לחשוב שלא יהיה משהו מהפכני. אני רואה יותר מדי אוטופיות דיגיטליות כאלה וקורוניות כאלה של הנה בעידן פוסט קורונה אנחנו יכולים עכשיו באמת ללמד וללמוד אחרת. לא, זה לא יקרה לדעתי.
אבל אומרים כל הזמן ישראל היא סטארט-אפ ניישן ויש כאן אקזיטים ואפליקציות שנמכרות במיליארדים, אז כשהגיע רגע המבחן בחינוך התברר ששם זה לא ממש עובד?
נכון, בדיוק. אני חושב שבגדול החינוך הדיגיטלי פה זה ככה שעתו הפחות נעה. הוא נכשל. הרבה מאוד זמן אנשים שהם חסידים של האמצעים הדיגיטליים בחינוך אומרים לנו, תנו לילדים ללמוד מרחוק, תנו להם ללמוד באמצעות האתרים, תנו להם ללמוד בגוגל דוקס, גוגל מפס, גוגל ארט. יש אמצעים, היום לא צריך את בתי הספר. תנו לילדים ללמוד לבד. באמצעות המחשב והרשת, והנה זה לא קורה. זה לא קורה. החינוך הדיגיטלי, אני חושב, לא הייתי אומר מלחמת יום הכיפורים של החינוך הדיגיטלי, אבל בלי ספק, אין לו במה להתגאות. הייתה לו פה הזדמנות היסטורית בלתי רגילה, אוקיי? ולדעתי הוא החמיץ אותה, כי כנראה הוא עדיין לא בשל. האמצעים הטכנולוגיים עדיין לא בשלים. להחליף את את המורה בכיתה ואת המפגש הישיר. אולי יום אחד האמצעים יהיו מפותחים מספיק. כרגע הם ממש בשלב מאוד מאוד עוברי, למרות שיש לנו דימוי עצמי כמאוד מתקדמים, והייטקיסטים וסטארט-אפיסטים, בכל זאת החינוך הדיגיטלי עוד רחוק מאוד מלהיות אלטרנטיבה לחינוך הפנים אל פנים, החי האנושי.
כלומר, אפשר להגיד לזום, תודה, אבל לא בבית ספרנו?
אתה לא מרגיש את הקהל, התקשורת היא לא אמיתית. אנחנו זקוקים לחמשת החושים במגע עם אנשים אחרים, והזום מאוד מאוד מבודד אותך, מרחיק אותך מהקהל. עם זאת, פה ושם יש את זה גם...
בסופו של דבר זו תוכנה לניהול פגישות, לא לקיום שיעורים.
נכון, אבל היא הפכה עכשיו לתוכנה לקיום שיעורים. אז אנשים מלמדים באמצעותה, ואיכשהו יש מין הרגשה שכולם יוצאים קצת מתוסכלים, עם חצי או רבע תאוותם בידם, כי במגע חי עם קהל של מורה, עם תלמידים, או מרצה עם סטודנטים, תשמע, יש איזו אנרגיה שלא קיימת בשום אופן במפגש הדיגיטלי הזה. משום שהמגע בין אדם מבוגר, מורה, ששואל ילד מה שלומך, נותן לו חיבוק ורואה מקרוב את הבעת פניו, יכול להגיד לו אתה נראה לי היום עצוב או שמח, ועומד במלוא גופו עם נוכחות גופית, אוקיי, גופנית בכיתה, ורואה את הילדים באופן מלא, תשמע, יש שם איזה אינטראקציה מסוג אחר שכיום האמצעים האלקטרונים לא יכולים להחליף אותה, נקודה. שלא לדבר על זה שילדים רוצים לפגוש ילדים אחרים, וגם מורים רוצים להיפגש עם מורים אחרים. אנשים הם יצורים חברתיים, צריכים להיפגש זה עם זה.
גם הייתה תחושה שלקחו פה את הלימוד המסורתי בכיתה, גם מבחינת אפילו הזמן של 40-45 דקות, ופשוט עשו שעתוק של מה שקורה בבית ספר, בלמידה הפרונטלית, במקום הפיזי, והעבירו אותו למרחב הטכנולוגי כמו שהוא.
תראה, זה נכון, קוראים לזה אפקט הקומקום, ככה רחב התחתית. למה, למה הכוונה? זה מין מטאפורה כזאת. תראה שפעם הקומקום הייתה לו תחתית מאוד מאוד רחבה, כדי שהוא יתחמם מהר, שמו אותו על האש. שפותח הקומקום החשמלי, עוד הרבה שנים קומקומים יוצרו עם תחתיות מאוד רחבות, מה שגרם להמון אובדן אנרגיה, כי היה צריך המון מים לחסות את הגוף חימום, זה היה מיותר לחלוטין, אבל המשיכו עם זה. זה תמיד המצב, אוקיי? שאנשים מעבירים דפוסים ישנים לתוך סביבות שצריך להמציא להם דפוסים חדשים. אז זו תופעה ככה די ידועה, אבל האמת היא מה התחליף. מה התחליף, נגיד, לבית ספר האלקטרוני הזה? הבית ספר ששועתק אל המצב החדש, למידה והוראה מרחוק. התחליף זה באמת למידה עצמאית. מורים ייתנו משימות לילדים, ילדים ילמדו לבד, אוקיי? אבל ילדים מאוד רחוקים מזה. גם המורים לא יודעים לתת משימות כאלה, והילדים לא יודעים כיצד ללמוד באופן עצמאי. הם פיתחו מנטליות מאוד תלותית, הם עוברים משיעור לשיעור, אותו דבר המורים. לכן זה לא צומח ביום אחד. טרח, יש קורונה, בום, עוברים לאיזה למידה, self-regulated learning, מה שנקרא, למידה מבוססת עצמאית, למידה שמנוהלת על ידי הילד. אנחנו נותנים לך את כל האמצעים, את כל האתרים, הרצאות במוק, הרצאות משודרות, ואתה תעשה איפה, אנחנו עוד מאוד, מאוד רחוקים מזה. אם אנחנו רוצים לגדל ילד עצמאי, היינו צריכים לגדל אותו כלומד עצמאי בבית הספר, ואז הוא היה יוצא לכל האמצעים הטכנולוגיים, ומסייר בעצמו ולומד. אוקיי, אבל...
תהפוך לי את זה רגע למוחשי, מה הכוונה כשאתה אומר ילד לומד עצמאי?
נו, דמיין בנפשך למשל, שילדים היום מקבלים בכל תחילת שבוע, יום ראשון, משימות, מאתגרות. אוקיי, ואמרו להם, אם תגישו את זה בסוף השבוע, זה הכל. הנה, אנחנו שואלים אתכם, המורה להיסטוריה שואל שאלה אחת מרכזית, מדוע פרצות מהפכות, או מדוע פרצה המהפכה הצרפתית, והמורה לפיזיקה שואל אותם, לא יודע, משהו על מודל האטום, והמורה לכימיה משהו על מולקולות, שלוש שאלות, אוקיי, או ארבע או חמש, וילדים מתמודדים עם זה מתי שהם רוצים, איך שהם רוצים, איפה שהם רוצים, בכוחות עצמם, מגישים בסוף השבוע עבודות קטנות. למה לא?
איפה זה קיים?
זה לא קיים בשום מקום, זה קיים בבתי ספר מאוד מאוד פתוחים. יש לך כאלה בתי ספר דמוקרטיים או אחרים, או בתי ספר של האליטות, אוקיי, יש לך כמה כאלה בארץ, שבהם יש יותר למידה עצמאית, יזומה על ידי, אבל זה לא קיים, ולכן זה טיפשי לצפות שפתאום יצמח לנו מין לומד עצמאי כזה, בגלל ש... בגלל הקורונה.
ובחיים עצמם, בינתיים ממשיכים לדבר כל הזמן על הצורך להספיק את החומר, על זה שהתלמידים לא למדו בבית את כל החומר שהיו צריכים.
כן, אכן, זה מערכת שבנויה כיסוי ולהספיק את החומר. מושג אידיוטי, כי אנחנו חיים היום בעידן של התפוצצות הידע. כמות הידע מכפילה את עצמה כל 3 שנים. מה אתם רוצים להספיק פה? מה אתם מכסים, אוקיי? אבל זה הרעיון, מכסים חומר. כיסוי החומר הוא לא העניין. העניין הוא שמכסים חומר לקראת בחינה. הבחינות הם העניין, מה שמחזיק את בית הספר, החישוקים שמחזיקים בבית הספר זה הבחינות, פנימיות ובעיקר החיצוניות, בחינות הבגרות, זה מה שמחזיק את העסק, כן? ככה עובד בית ספר, כיסוי, הוראה לקראת בחינה, למידה לקראת בחינה, הוראת הרצאה סמכותית לקראת בחינה, למידת שינון פסיבית לקראת בחינה. זה חוקי המשחק.
עד כמה החוסר בכלל בחומר שהתלמידים פספסו בתקופה הזאת של הקורונה? עד כמה זה בכלל החוסר הזה משמעותי בעבורם, אם בכלל?
אני חושב שזה לא חסר להם שום דבר. אני חושב שרוב מה שלומדים בבית הספר מיותר לחלוטין. יתר על כן, הוא גם נשכח. אתה יודע, מישהו פעם שאל, מה ההבדל בין תלמיד טוב לתלמיד רע? אמרו, תלמיד רע שוכח דקה לפני הבחינה, תלמיד טוב דקה אחריה. רוב החומר נשכח, אין בו שום צורך. שום דבר לא היה נגרע מהם, אם הם או נגרע מהם עכשיו בעקבות הקורונה, כי הם לא למדו בדיוק איך לפתור איזה משוואה או איך לנקד. הלמידה הבית ספרית היא כל כך שטחית, כל כך מנותקת מהחיים, כל כך מנותקת מהתלמידים, שאין לה ערך רב, ולכן באמת ילד יכול להפסיד חומר בלי שיגרע ממנו שום דבר. הלימודים בית הספר חשובים רק בגלל סיבה אחת, כי הם מעניקים סרטיפיקט, הם מעניקים בחינת בגרות, שהיא תעודה שמאפשרת לך להגיע לאוניברסיטה או להגיע למקצוע טוב.
ובכל זאת, אחרי 12 שנות לימוד, יוצאים פה אנשים חכמים, אינטליגנטים.
הם יוצאים לדעתי טיפשים יותר ממה שהם נכנסו לבית הספר.
כן?
אני חושב שכן. כן, אני אגיד לך, לב העניין היום בלמידה זה מוטיבציה ללמידה. לא כמות החומר שאתה יודע. אנחנו lifelong learners, אנחנו לומדים לכל החיים. וזה מבוסס על, 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 על דלק ללמוד, על מוטיבציה ללמידה. ומה שבית הספר עושה, בזה הוא מתמחה, זה בהרס המוטיבציה ללמידה. רוב התלמידים עוזבים את בית הספר עם חוויה שלילית של למידה. שהיא משעממת, שהיא קשה, שהיא מנותקת, שהיא חסרת משמעות. זאת החוויה הבסיסית. לכן ילדים במובן מסוים, איך כתב שם ברנרד שו, הוא כתב, בגיל 6 נאלצתי לקטוע את לימודיי וללכת לבית הספר. ילדים לומדים יפה עד בית הספר. יש להם סקרנות טבעית, זה טבע האדם. ומה שעושה בית הספר, הוא מחבא אותם.
משהו מכל הלמידה מרחוק יישאר איתנו גם אחרי הקורונה?
אני חושב שיהיו בתי ספר שילכו עם זה, איפה שהחוויה היא חיובית של רוב התלמידים והמורים, יכול להיות, זה נראה לי ריאלי, שמה שיהיה זה שיהיו בתי ספר, אולי אפילו כולם בהדרגה, שיעשו נגיד יומיים בשבוע של למידה מרחוק. ואז זה פותח אפשרויות חדשות לגמרי.
אוקיי, עכשיו כמה מילים על פערים ואי שוויון. התקופה שבה ילדים לא היו בבית הספר, חידדה עוד יותר את הפערים בין חזקים לחלשים?
תראה, בוא נאמר ככה משהו על הפערים. הפערים נובעים מהמשפחות, לא מבתי הספר. הצלחה של ילד בלימודים מותנית לגמרי במשפחה שממנה הוא בא. במצב המשפחה מותנה במדינה, בחברה. אנחנו לא יכולים לצפות מהחינוך שיצמצם פערים. חינוך זו רשות נורא חלשה. אנחנו צריכים לצפות, מי שצריך לעשות זה, זה ברמת ראש ממשלה, זה שר אוצר. צריך פה מיסוי אחר, צריך עזרה, צריך רשתות ביטחון. תראה, במקומות שבהם יש מדינות רווחה, אין פערים כל כך גדולים בלימודים. אין פערים. אבל במדינה כמו שלנו, שהיא ככה שרויה בקפיטליזם חזירי, וניאו-ליברליזם, שראש הממשלה בהיותו שר אוצר עודד וטיפח כל כך. במדינה כזאת ילדים באים מתוך משפחות מפוארות, כלומר בעין עם הרבה פערים ביניהן, ואין שום סיכוי שהחינוך יפצל כך. החינוך לא יכול לפצות על חסך כלכלי, חסך חברתי, חסך תרבותי. הוא חלש מדי בשביל לעשות את זה. אין טעם לבוא בדרישות לחינוך, תצמצם פערים וזה. המדינה צריכה לצמצם פערים באמצעות מדיניות כלכלית חברתית אחרת. לכן בוודאי שיש אצלנו הרבה מאוד פערים, וזה טיפשי ולא צודק אפילו לצפות מהחינוך לסתום אותם. זה התרגיל המלוכלך, אם תרצה, שהמדינה עושה. היא מטילה את האשמה על, על, על החינוך, על מערכת החינוך. מערכת החינוך היא המערכת היחידה בישראל שעדיין מדברת במושגים סוציאליסטיים, או במושגים של מדינת רווחה, בואו נצמצם פערים וכן הלאה. אבל הפרדוקס הוא שהחינוך לא יכול לצמצם פערים, ומי שיכול לדבר על צמצום פערים לא עושה מספיק בשביל צמצום פערים.
דיברנו על התלמידים, בואו נדבר על המורים. איך נאמר בעדינות? אף אחד לא יצא למרפסות כדי למחוא להם כפיים.
אתם המורים, המורות, חיילים חיוניים בקרב שמנהלים עכשיו, וזה חזרת המשק לאיזושהי סוג של תפקוד מלא. המורים, שכרם לא נפגע. יש יותר ממיליון מובטלים במדינת ישראל. לא הגיוני שתיכנסו מתחת לאלונקה כמו מגזרים אחרים.
חברים,
למה הבעיה היא לתת עוד כמה ימים ביולי כדי לעזור לכל המשק שכרגע כולו לא נפגע המשכורתם של המורים? שמרו על המשכורת, זה דבר מאוד חשוב, הכל בסדר. למה לא לגרום עוד כמה ימים? זה הדבר היחיד שלא השתכנעתי ממנו. למה? כל המשק קורס, יש יותר ממיליון מובטלים, למה לא?
ואיפה סולידריות? איפה ערבות הדדית? את מזכ"לית ארגון המורים.
הסתדרות המורים.
דוגמה אישית. אנחנו באים עכשיו תורמים לעם ישראל באחת משעותיו הקשות ביותר.
החברה הישראלית בזה למוריה. היא בזה למוריה. מצבם הוא, המורים עובדים נורא קשה. מי שלא היה בכיתה ישראלית לא מבין מה זה שדה קרב. כיתה ישראלית זה לא כיתה סינית, סינגפורית, קוריאנית, זה גם לא כיתה אמריקאית דרך אגב. תלמידים האמריקאים מאוד ממושמעים, ובטח לא גרמנית. המורה עומד היום מול כיתה ישראלית שהיא כיתה רעשנית, שאין לה שום כבוד לסמכות, שהיא מוסחת דעת, שהיא מפריעה באופן קבוע. והמורה נשחק ומחלה את כל כוחותיו בניסיון להחזיק כיתה. זה המורים הישראלים, הם עובדים נורא קשה, והחברה צריכה לכבד אותם. והכבוד החברתי צריך לבוא לידי ביטוי בין השאר במשכורת ובתנאי עבודה טובים, ולא לעמוד איתם על המקח, תחזירו פה 9 ימים ופה 10 ימים. עכשיו, אם המקצוע הזה של ההוראה היה מקצוע בעל סטטוס גבוה יותר, כלומר היו תנאי עבודה יותר סבירים, כיתות יותר קטנות ומשכורת יותר גבוהה, מעמד המורה המתחזק, ואז ההוראה הייתה מושכת אליה באמת אנשים ברמה גבוהה יותר.
תגיד, פרופסור הרפז, יש משהו טוב שאתה רואה שיצא מכל התקופה הזאת?
תשמע, הרבה מאוד מורים שיש להם פוביות, שהם טכנופובים, פוחדים מאמצעים אלקטרונים, התגברו על הפחד הזה והתחילו לעבוד עם זה, ועכשיו הם יעבדו אפילו בכיתה הרגילה, בבית הספר הרגיל, הם יעשו גם יותר הוראה מרחוק, וגם ילמדו להשתמש בתוכנות של הערכה ותוכנות אחרות, אז אני חושב שזה בהחלט יתרון. אני חושב שבאופן פרדוקסלי, דווקא מה שהקורונה תגרום לרובם זה להעריך את בית הספר, גם הילדים יעריכו כמה חשוב להם המפגש החי עם המורים, שלא לדבר עם תלמידים, ואני חושב שזה מה שיצא, באופן פרדוקסלי, שדווקא בית הספר יתחזק וילמדו להעריך את הדברים הטובים שמתרחשים בו, ויש בו דברים טובים. וזה בעיקר המגע הבלתי אמצעי של בין מבוגרים לצעירים.
מבחינת קבלת ההחלטות, אתה יודע, הכל ברגע האחרון, הכל מעכשיו לעכשיו, ועד אור הבוקר ישיבות הממשלה, ועד הרגע האחרון גם מורים, מנהלים, לא יודעים מה קורה. אתה עוקב שנים אחרי מערכת החינוך הישראלית, וזה כל פעם, גם כשיש ויתות, תמיד ברגע האחרון יודעים אם חוזרים ללמוד או ממשיכים את השביתה. למה זה קורה?
כן, זה עניין ישראלי טיפוסי שאין לו אח ורע במדינות מתוקנות יותר ופחות. אין דבר כזה שעד הראשון לספטמבר, עוד לפני הקורונה אני מדבר, המורים לא יודעים איפה הם למדים, כמה הם למדים, אתה רואה את השיפוצים של הרשות המקומית, או אתה יודע, הצבע עוד טרי על הקירות כשהילדים נכנסים. זה מין טירוף ישראלי שאין לו שום הצדקה. תראה, מה עושה הקורונה? בוא נגיד את זה בפשטות. הקורונה מדגישה תהליכים שהתרחשו לפני הקורונה. זה הכל, זה מה שהיא עושה. היא לא מייצרת משהו חדש. וכשדיברנו על אלתור, מה שהיא מדגישה זה באמת את משרד החינוך המאוד רופף שלנו, וחסר האחריות שלנו, ששרי חינוך מתחלפים כל כך מהר, ואג'נדות חינוכיות מתחלפות כל כך מהר, אז אתה לא יכול לצפות למדיניות מסודרת בזמן חירום, בזמן קורונה. גם בזמן יציב יותר, לפני קורונה, כל העסק שם מתוזז להחריץ. כל שר חינוך מגיע עם האג'נדה שלו, מוחק את האג'נדה הקודמת, רוצה שיזכרו אותו. זה טירוף מה שהולך במשרד, והקורונה רק הדגישה את זה.
כמעט 25 שנים מדברים על פרויקט מחשב לכל ילד, ואז באה הקורונה והראתה שלא מספיק רק מחשב בבית, צריך גם לדעת איך להשתמש בו נכון. כי לעשות copy-paste מהשיעור בכיתה לזום זה לא ממש עובד, או במילים אחרות, מערכת החינוך בישראל עוד רחוקה מהחזון של למידה יעילה מרחוק. החדשות הטובות הן שההורים, וכן גם התלמידים, למדו להעריך קצת יותר את בית הספר. חבל רק שהרבה פעמים מתייחסים אליו כאל מקום שנועד רק לשמור על הילדים בזמן שההורים בעבודה. כמעט מעייף לשמוע שהקורונה היא הזדמנות לדברים, אבל בשביל מערכת החינוך זו לא קלישאה. שני עשורים אחרי שהמאה ה-21 התחילה, הגיע הזמן לעבור אליה באמת. האזנתם לפרק הרביעי בהסקט אפקט קורונה מבית כאן חדשות. את הפודקאסט הזה, ערכה נועה אקסינר, הפיקה אותו עדן ממן. אם אהבתם את הפרק או אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים לכתוב בקבוצת הפודקאסטים החדשה שלנו כאן הסקטים, וגם בדף הפייסבוק של כאן חדשות או בחשבון שלי, רן בנימיני, בפייסבוק או בטוויטר. הסקטים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני רן בנימיני, אחלה חזרה לשגרה, נתראה בגל הבא או בפרק הבא, מה שיבוא קודם. ביי.